אחרי הפסקה של שבועיים שבהם הייתי בחוץ לארץ, אנחנו חוזרים לשיעור הקבוע. ברוך השם, כשאני בחוץ לארץ זה הרבצת תורה גדולה. אמרתי שיעורים רבים, המונים באו להשתתף ולהשתשע בדברי תורה, אבל תמיד שמחה כפולה ומשולשת לחזור לארץ קודשנו, לבית ולמשפחה, ולתלמידים הקבועים תמידים כסדרם. אנחנו בעיצומם של שלושת השבועות, היום בלילה זה כבר ראש חודש אב, משנכנס אב ממעטין בשמחה, והשנה תשבוב נדחה. שני השיעורים של השבוע של היום ושל השבוע הבא יעסקו בתשע בו ונדחה, היום יותר בלמדנות, ביסודות הלמדניים של סוגיה זו, בשבוע הבא אולי קצת יותר הלוך על המייסר וההלכות הפירות הנושרים מסוגיה נרחבת זו. אז המקור הראשון לתשע בו, כמו לכל ארבעת עצמות, הוא בנובי זכריהו פרק חס. כאשר הנובי אומר, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לסוסן ולשמחו למועדים טובים, ואמס ושלום אהבו. אז הפסוק הזה נאמר בהקשר חיובי. לעתיד, הימים העצובים האלה יהיו ימי שמחה וססון, אבל זה המקור. הסיפור של תשע בו מסופר בתנ"ך חוף תס עמוד א'. בשביעי באב נכנסו אויבים להיכל, שביעי ושמיני אכלו וקלקלו, תשיעי לפנות ערב הציתו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו. אמר רבי יוחנן, אילו הייתי שם, אני הייתי מציע שיקבעו את ימי האבל והצום דווקא בעשירי באב, משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. אבל רבנן סברו, התחלת דפורנותה עדיפה, ומכיוון שציתו את האש בבית המקדש בתשיעי, לכן נקבע הצום בתשיעי. ויש מן האחרונים שחקרו ודרשו, מה הגדר של תשע בו נדחה? האם זה דבר טכני כמו כל הצומות הנדחים? אם תשע בו או יום צום אחר חל בשבס, ובשבס אסור להתאבל ואסור להתענות, וחכמים בכל זאת רצו שנתאבל על חורבן בית המקדש. לא סביר שבשנה שתשע בו חל בשבס ושבוע בתמוז חל בשבס לא יתאבלו על חורבן הבית, ולכן תקנו במקום שבת שיהיה ביום ראשון, או שמה בעצם שני הימים, תשיעי ועשירי, ראויים להתאבל בהם, ראויים להתענות בהם, אלה שלא רצו לתקן שני ימי צום. היו חסידים ואנשי מעשה בימי קדם, כמובה ברמו וברבה פויסקים שהתענו יומיים, אבל בירושלמי מסופר על אבוה דרב שמול ברב יצרוק, שצם יומיים, ביום הכיפור משום ספק דיומה, ומת, ונפטר לבי סלומה ביום שני של יום הכיפורים, ולכן חז"ל לא רצו לתקן שני ימי צום. אבל בעצם כל אחד משני הימים האלו יום נורא, בתשיעי הציתו את האור, בעשירי נשרף רובה של היכל, ולכן, אף על פי שחכמים קבעו את יום הצום, יום האבל, בתשיעי, אבל כאשר אי אפשר להתענות בתשיעי, מתאבלים ומתענים בעשירי בזכות עצמו. משום שביום הזה אף הוא יום נורא, כי בו ביום נשרף רובו של היכל. את הסברה הזו מצינו לראשונה בימי האחרונים בטורי אבן. טורי אבן לא בתנ"ס, במקור הסוגיה לדווקא במגילת דף ה'. במגילת דף ה' למדנו במשנה, פורים שחליאס בשבס מקדימים, תשע בו שחליאס בשבס מאחרים. והגמור אומרת, למה פורים מקדימים ותשע בו מאחרים? פורים, יום של שמחה, אנחנו שמחים להקדים את השמחה, אבל לא מקדם איניש פורנותה לנפשי, הקדום פורנותה לא מקדמי, את האבל אנחנו לא רוצים להקדים, אולי בתקווה שכלל לא נצטרך לטבל, בסופו של דבר, מהר יבונה בית המקדש ויבוא משיח צדקנו. מכל מקום הגמור אומרת, למה תשע בו נדחה? משום שלא רוצים להקדים את הפורענות. שואל טורי אבן, למה חז"ל לא אומרים סברה פשוטה? תשע בהמשך על יש בשבס, מתנים בעשור הבא, משום שבו ביום נספרו בשל היכל. לא משום סברה צדדית שלא רוצים להקדים את הפורענות, כך שואל טורי אבן. וטורי אבן מתרץ תירוץ דחוק. והתירוץ דחוק, ולכן צריך עיון בכלל אם זה קושיה, אבל מכל מקום, טורי אבן אומר, בשביעי באוב נכנסו אויבים להיכל, ואכלו וקלקלו, עברו עבירה, והשתקרו, והשתוללו, שביעי ושמיני, אולי זה הסיבה דווקא להקדים, כי הביזיון של בית המקדש, ותחילת הביטוי של החורבן, כבר היה בשביעי ובשמיני, ולכן אפשר להקדים, משום שאכלו וקלקלו, אפשר לאחר משום שנספרו בשל היכל, ולכן רק משום שהקדומה פורענותה לא מקדמינן, לכן אנחנו דוחים את זה ליום ראשון. אני חושב שהתירוץ דחוק. במסקנה של היום, של השיעור היום, אנחנו נראה, מה שנראה אני הסדרתי, שאין כלל צד לפרש תשע באב נדחה, שמכלל שאי אפשר להתענות בתשיעי, מתענים בעשירי, משום מה שקרה בעשירי. אבל מכל מקום. סברה זו אנחנו מוצאים בטורי אבן, מגילת אפי, כסב סויפה בתשובס, אור חיים סמון קופה אלף, מביא כאין זה מאביב הגדול החתם סופר. אני לא אגיד מה כותב הכסב סויפה בשם אביב, משום שמדובר בפרפרת, פרפרת בדרך פלפול, אין בו נפקא מן הלכה, אבל גם הכסב סויפה נוגע לאפשרות שהגדר של תשע באב נדחה זה לא נדחה מבחינה טכנית, כי רצו בכל זאת שיתבלו, ולכן תקנו לדחות את הצום ליום ראשון, אלא בתשע באב נדחה מתענים ביום ראשון, משום שראוי להתאבל גם בעשירי. כסב סויפה כותב, שבכך נחלקו השולחן אורך והרמו, סמנטוף, קוף, נון, ד' סיף, י' ת'. שולחן אורך סבור, שתשע באב שחל יש בשבס מותר בתשמע שמיטו, כי הוולס דצינו גם לא נוהגת בתשע באב שחל יש בשבס. הרמו חולק על השולחן אורך, והרמו אומר, הוולס דצינו נוהגת גם בשבס. אומר הכסף סויפה, מה המחלוקת? במה נחלקו? שולחן אורך סבור, תשע באב חל יש בשבס, תשע באב מפנה את מקומו לעשורו באב. וכאשר תשע באב חל יש בשבס, כולנו נוהגים כסברת רבי יוחנן, מתרמים בעשור הבאוב, משום שבו ביום נסף רובו של היכל. ואם תשע באב מתחלק, מתחלף בעשור הבאוב, אז שבס זה לא יום צום. השנה אין תשע באב, השנה יש עשור הבאוב, ולכן גם הוולס דצינו לא נוהגת בשבת. הרמ"א סבור תשע באב לעולם זה תשע באב, ואין יום אחר. הסיבה שמתענים ביום ראשון זה רק משום שאי אפשר לתענות ולתאבל בשבס, וכך אומרים בכל זאת רצו שנתענה ונתאבל, ולכן לדעת הרמ"א, מה שאפשר כן לעשות בשבס, חייבים לעשות בשבס. זה תשע באב, אין יום אחר. מה שאי אפשר לעשות בתשיעי בשבס, בהכרח עושים ביום ראשון, אבל למה לא להתאבל הוולס דצינו בשבס? כך סבור הרמ"א. אז לפי הכסף סויפה בשאלה הנכבדת זו, נחלקו שולחן אורך ורמ"א. ואולי יש שאלה נוספת, מחלוקת נוספת שתלויה בשני הצדדים האלה. תוף קוף נון א' סיב ד'. שם כותב שולחן אורך לדון בשנה זו, כאשר תשע באב חל בשבס ונדחה ליום ראשון. האם יש דין שבוע שחל בו תשע באב שנוהגים בו מנהוגי אבלס? והשולחן אורך מביא שתי דעות. שיטה ראשונה בתוף קוף נון א' סיב ד', שיטה ראשונה שאין דין שבוע שחל בו תשע באב. לא בשבוע ראשון ולא בשבוע שני. כי אחרי תשע באב כבר אין דיני אבלות. לפני תשע באב זה יום ראשון. שבוע שלפני כן זה לא שבוע שחל בו תשע באב. והשולחן אורך מביא יש אומרים שהשבוע הראשון הוא שבוע שחל בו תשע באב, ואנחנו נוהגים בו מנהגי אבלות. כלל גדול, כאשר שולחן אורך מביא שתי דעות, כאשר השיטה הראשונה מובאת סתם, והשיטה השנייה בשם יש אומרים או יש חולקים, עיקר הלכה כשיטה ראשונה. כאשר שתי השיטות הם יש אומרים, עיקר הלכה כשיטה שנייה. במה נחלקו? מה יסוד השאלה? לכאורה, כנ"ל. אם תמצא לו אמש את תשעה באב, לעולם זה תשעה באב, ואסור באב איננו יום תענית. אלא שמכיוון שאי אפשר לתנות בשבס באופן מלאכותי, אנחנו מתענים ביום ראשון, מסתבר שהשבוע שלפני זה שבוע שחל בתשעה באב, בפרט אם מחמירים לגבי אבלס דצינה. אבל גם אם לא, עיקר היום זה תשעה באב. אבל אם נאמר שיש בעצם שני ימי אבל ושני ימי צום, וכאשר אי אפשר לתנות בתשיעי, מתענים בעשירי משום שגם הוא יום שראוי לאבל ולתענית, מסתבר תפי שאין דין שבוע שחל בתשעה באב, כי השנה בעצם אין תשעה באב, יש עשרה באב, והשבוע שלפני איננו שבוע שחל בו תשעה באב. ואם כך נאמר, נמצא של שולחן ערוך הולך לשיטתו, משום שכאן השיטה הראשונה מובאת בסתם, וזה מתאים לסימן תוף קוף נון דלת, וכשם שהשולחן ערוך סבור, הבית יוסף סבור, שאין אבלס דצינו, הרי זה משום ששנה הזו עשור הבאוב עומד בזכות עצמו, ולכן לשיטו עשוי אין דין שבוע שחל בו תשעה באב. אז למה הרמ"א לא חולק על השולחן ערוך בסימן תוף קוף א' לגבי שבוע שחל בו תשעה באב, כשם שהוא חולק לגבי אבלס דצינו, לשיטו עשוי? תשובה לכאורה פשוטה מאוד, כי אליבא דרמ"א מנהג אשכנז אין מושג שבוע שחל בו תשעה באב. יש תשעת הימים. והרמ"א כותב שאנחנו נוהגים בכל החומרס, בכל מנהגי אבלות, מראש חודש אב. ולכן השאלה של שבוע שחל בו איננה רלוונטית לדברי הרמ"א, ולכן הרמ"א לא חולק. אבל עדיין אין דעתי מתיישבת, משום שאף על פי שלדעת הרמ"א אנחנו נוהגים במנהגי אבלות מראש חודש אב, לספרדים יש שבוע שחל בו תשעה באב, ולאשכנזים יש את תשעת הימים, כידוע. אבל בכל זאת מצינו לגבי כמה וכמה הלכות. שבוע שחל בתשעה באב, גם לאשכנזים יש בו חומר יסר וחמור יותר מתשעת הימים, ואני רק אביא כמה דוגמאות. טוב, קוף נון א' סיף י' ד', יש דיון אם מותר לחבס בגדי קטנים. משנה ברורה סיף קוטן פי בייז מביא בשם חי אודם, שאסור לחבס בגדי קטנים, אבל רק בשבוע שחל בתשעה באב. בימים שלפני שבוע שחל בו, בתשעת הימים, בתחילת תשעת הימים, גם בני אשכנז מקילים לחבס בגדי קטנים. הרי שגם לדעת הרמ"א יש מושג שבוע שחל בו. טוב קוף נון א' סיף ה', אסור לעבריות, לנשים יהודיות, לחבס בגדי נוכרים. גם פה מביא משנה ברורה סיף קוטמם ג' בשם חי אודם, שמחמירים רק בשבוע שחל בו, ולא בימים שמראש חודש. טוב קוף נון א' סיף י', אנחנו עומדים שמותר לאכול בשר ולשתות יין בבריס מילה, או בסיום מסכת, או בשעה סעודת מצווה, אבל רק מניין מצומצם. בני המשפחה, אלה שסיימו את המסכת, אנשים קרובים, אבל לא יותר מעשרה אנשים. גם שם כותב משנה ברורה, סעיף קטן ז', והפעם בשם דרך החיים, בשם הנסיבס, מחמירים חומרה זו רק בשבוע שחל בו, ולא בתשעת הימים. הימים שלפני שבוע שחל בו, גם אחרי ראש חודש אב, מותר לכל מי שמשתתף בסעודה לאכול בשר ויין. טוב קוף נון א' סיב ג', מי שאין לו אלא חולוק אחד, גם שם ביאלוכה כותב, שבוע שחל בו מחמירים, לפני כן מקילים. הבאנו ארבע הלכות שלגביהם גם לפני בני אשכנז מחמירים יותר בשבוע שחל בו, אז הדר קושה לדוכתא. אז למה הרמ"א לא מביע דעה לגבי שאלה של שבוע שחל בו תשעה באב, כי שם שהוא חולק על השולחן ערוך לגבי אבלס דצינו בשבס שחל בו תשעה באב? אמנם כל ההלכות שציטטתי הם לא מדברי הרמ"א בעצמו, אלא גדולי אשכנז החי אודם הנשיא וסמישנברו שבאו אחריו, אבל כך הם פוסקים אליבא דרמ"א, ואם כן לשיטתם, עדיין הרמ"א היה אמור להסתייג מהקול של השולחן ערוך בשבוע שחל בו תשעה באב. שאלה נוספת יש לי. המחבר לגבי שבוע שחל בו תשעה באב, טוב קנ"א, בכל זאת מביא שתי שיטות. והוא מביא גם את דעס המחמירים. ומשתי ההלכות אלה הם שני צדדים שלא יישם את ביה. והאבא, טליה, למה מחבא לא מביא את דעת המחמירים את טוב קופנון? דנת לגבי אבילס דצנר. ישאל השואל, למה הוא צריך להביא את שתי הדעות? די בכך שהוא פוסק לכולה לגבי שבוע שחל בו. וכאן אני צריך להסביר דבר מאוד יסודי. אם השולחן ערוך יש לו דעה מגובשת כשהוא מביא שתי שיטות, הלוכי כשיטה הזו או כשיטה אחרת, למה הוא מביא שתי שיטות? מי שרגיל ללמוד שולחן ערוך עם הטור ואביס יוסף, נוכח לדעת שכמעט כל סעיף בשולחן ערוך שנוי במחלוקת. לא יודע, אני לא חוקר, לא עשיתי מחקר, אבל ברור שיש מאות סעיפים בשולחן ערוך, אני חושב יותר מרוב הסעיפים ששנויים במחלוקת. לפעמים יש 2, 3, 4, 5 שיטות. ואף על פי כן, ברוב רובם של הסעיפים בשולחן ערוך, המחבא לא מביא לדעה אחת, הדעה שמתקבלת להלכה. אז אילו היינו מניחים, כאשר השולחן ערוך מביא שתי דעות, זה ספק בידו והוא לא הכריע, ברור מתי הוא מביא שיטה אחת ומתי הוא מביא שתי שיטות. אבל אם יש כללים בידינו, גם כשהוא מביא שתי שיטות, מתי הלוכה כשיטה ראשונה, מתי הלוכה כשיטה שנייה, אז למה הוא בכלל מביא שתי שיטות? זה דורש הסבר. יד מלאכי אומר דבר מאוד יסודי. כאשר השולחן ערוך מביא שתי שיטות, בהכרח יש מקום לשתיהם. אף על פי שעיקר ההלכה או כשיטה ראשונה, או כשיטה שנייה. אבל גם השיטה שלא מתקבלת, עיקר לדינה, יש לה מקום, ונפקא מינה. אם השיטה שלא מתקבלת להלוכה היא חומרה, בנפש יחמיו. המקל ישו על מה לסמוך, אבל בדי אפשר ראוי להחמיו. ואם אותה שיטה שלא התקבלה להלכה היא כולה, בשעת הדחק, יש להקל. כי גם השיטה השנייה שאיננה עיקר להלוכה, אין סיבה ששולחן ערוך יביא אותה, אלא משום שיש לה מקום בהלוכה. זה הכלל של יד מלאכי. ואם כן, הדרה קושרא דיכטא, אם שתי השיטות האלה, הבאה תליא, ושתי המושתתות על אותה חקירה יסודית, איך מגדירים תשע באב נדחה, אז למה מחבא באבילס דצנר לא מביא את דעת המחמירים, ובשבוע שחל בו כן מביא את דעת המחמירים? לעניות דעתי, אין כלל מקום לפרש תשע באב נדחה, כאשר אי אפשר לתנות בתשיעי, מתענים בעשירי. לא. משהכריעו חכמים שמתענים בתשע באב, תשע באב נכנס, עשירי באב יוצא. הוא לא רלוונטי. יש מנהגים מסוימים שנוהגים עד יום עשי בצהריים, אבל זה רק מנהג, זה לא מעיקר הדין. ושתי הפרוקטס האלה, לאו הבאה תליא. והראיה הגדולה שלי כפול ומכופל. המהריל, מנהוג הישבו סבתם הזה תשבב, כך גם המורדכי, מסכת תנס, תוף למד אי, תוף ריש למד טס. המהריל והמורדכי אוסרים לשיטתם, חייבים לנהוג אבילס דצנה בשבת שחל בתשבב. ושניהם מקילים לגבי שבוע שחל בתשבב. ובהכרח לאו הבאה תליא. עדיין אפשר לומר, אבל השולחן ערוך שמקל בשניים סבור, כן הבאה תליא. אבל מכל מקום למדנו שלא בהכרח ששתי הפלוקטס האלה מושתתים על אותו יסוד, על אותה שאלה יסודית. אבל יתרה מזו, אין שום מקור במשנה לעצם המושג של צום נדחה, אלו בתשע באב בלבד. שבוע זה בתמוז וצום גדליהו למדנו מתשע באב. ואם תמצא לא ימשה בתשע באב, הסיבה שמתארים בעשור הבאה ותשע באב נדחה ליום ראשון, משום שבו ביום נסף רובש הלכל, כיצד למדנו שער צמות מתשע באב, ואין מקור בשער צמות לבד מתשע באב, ובהכרח שדין אחד וגדר אחד לכולם. אחרת אי אפשר ללמוד שהעצמות מתשע באב. ואני רוצה להעצים את הטענה הזו. הלא במגילת דף ה' מספר רב חנינא שביקש רבי לעקור תשע באב. וגם הוא אומר, לא יכול להיות, אם בזן יוכל לדובר בזן חברו, אלא אם כן גודל המניה בחוכמה מניין. ויכל רבי יוחנן יכול לבטל את כונס הנביאים, נביאי ישראל, לא כך הוא יום מעשה. זה התשע בב שחל יש בשבס. ורבי יוחנן, ורבי היה סבור, רבי, אמרתי רבי יוחנן, אני לא זוכר, רבי היה סבור, כיוון שנתחן אתכם. מכיוון שאי אפשר לתנות בתשע בב, שלא יתנו כלל. לא יקבלו דבריו. אבל יש מקום בסברה לומר, כיוון שנתחן אתכם. זה לא דבר מובן מאליו, שאם אי אפשר לתנות ביום המיועד, מתנים ביום אחר. ואם כן, כל המקור של צומות נדחים בשאר הצומות לא נלמדו אלו מתשע בב, ובהכרח שגדר אחד להם. אם הסיבה שתשע בב נדחה ליום ראשון, זה משום שיום ראשון נסף רובי של איכל, אי אפשר ללמוד שאר צומות מתשע בב. ומכאן המסקנה שלי, אין כלל סברה כזו. תשע בב נדחה, זה כמו שבוסה בתמז נדחה, כמו צום גדליהו שנדחה. ולמה אני לא מזכיר את הסור בית אבס? כי הסור בית אבס מעולם לא אוכל בשבס. ובימי קדם כאשר קידשו על פיריה, מביא הבית יוסף בשם אבו דרהם. סור בית אבס לעולם אי אפשר לדחות, משום שבסור בית אבס כתוב בנובי, בעצם היום הזה, סומך מלך בובר על ירושלים. בעצם היום הזה לא נדחה. אני חושב לפני שנה או שנתיים אמרתי כאן שיעור והסברתי את הנלה, אני הזדהיתי. כל האחרונים הבינו את אבו דרהם, סור בטבע שחליס בשבס, מתענים בשבס כי הוא לא נדחה. ואני אומר, לא יעלה על הדעת להתענות בשבס. צום לא דוחה שבס. כשהסור בטבע שחל בשבס, אין הסור בטבע. והשנה לא מתענים. לא מתענים כלל. כך אני מפרש את אבו דרהם. אבל מכל מקום, המושג של צום נדחה, שבו סבתם צום גדליה, למדנו מתשע בב, הוא בהכרח שגדר אחד ודין אחד לתשע בב ולהם. ולכן אני אומר, זה נכון, בעשור הבב נשרף רובי של היכל, ורבי יוחנן היה סבור, אילו הייתי שם, הייתי אומר, צריך לקבוע את עשור הבב. אבל החכומים שהיו בימי הנביא הם סברו אחרת, והם קבעו תשע בב, ואין בלתו. תשע בב הוא היום ולא עשור הבאב. ואם תשע בב חלי אז בשבס, זה דין מיוחד של צום נדחה ולא שונה משאר הצומות. יש לי בעיה לחוירה עם הרשב"א, כי בתשובת הרשב"א חלק א', סימן תוף, קוף חוף, נשאל הרשב"א, האם יש היתר או אם יש חובה של אבלס דצינה בתשע בב חלי אז בשבס. והרשב"א אומר, שאין אבלס נוהגת, והרשב"א כן כותב את הסבורה, שראוי לטענות בעשור הבאב, משום שרובו שלך נשרף בו. אבל מי שמדגדג בלושן הרשב"א, יראה בעליל. הרשב"א כותב שאין אבלס דצינה נוהגת בשבס, כיוון שנדחה נדחה, ומכיוון שתשע בב נדחה משבס ליום ראשון, הוא נדחה על קרבו וכרעיו, וכל דיני אבלס תשע בב נוהגים ביום ראשון ולא בשבס. וכל שכן שראוי להתענות בעשור הבאוב, משום שנשרף רובי של היכל, והרשב"א כותב את הדבר רק לרבחי דמילצא בנוסף, אבל ברור כשמש מתוך דברי הרשב"א, שהסברה היסודית שאין בו אבלס דצינה זה משום שנדחה ליום ראשון. ופה אני רוצה לשתף את תלמידיי ביסוד שאני הרבה פעמים מלמד לתלמידים שלי בכולל. כאשר אנחנו עומדים סוגיה, הדבר החשוב ביותר זה קודם כל, עוד לפני פרטי הדין, הגדרת היסודות. ההגדרה התחילה סחוכמה וסופה. ומההגדרות נובעים כל ההלכות וכל היסודות. אבל בעולם הישיבות הורגלנו. מגדירים את היסודות של הסוגיה, כך ראוי, כך יאה, כך נאה, כך מתחייב. אבל כל ספק שאנחנו מוצאים בדברי הגמור, בדברי הראשונים, מחלוקת בין הראשונים, אנחנו נוטים לפרש שנחלקו ביסודות הסוגיה, בשורשים. אבל כשלומדים הלכה רואים שכמעט תמיד אין הדבר כן. ורוב הספקות ורוב הפלוקטס הם בדקויות, הם בנואנסים. לאו דווקא בשורשי הסוגיה. וכך גם בנידון דידן. הוכחתי ששתי המחלקות האלה לאו אבא התליה. יתרה מזו. אני לא חושב בכלל שיש שני דרכים להגדיר תשע בב נדחה. יש דרך אחת. הדרך השנייה בטלה בימי הנביאים, וגם רבי יוחנן נאלץ להכיר בכך. אז במה נחלקו? אני חושב שבשתי הפלוקטס נחלקו בדקויות, ויש דמיון מסוים, אבל לאו הבהתליא. האם אבלס דצינה נוהגת בשבס? הרמו פוסק כשיטה המחמירה. יש היגיון בשיטה הזו. תשע בבחל בשבס. אי אפשר לטבל בשבס, אי אפשר לטנות בשבס. ולכן עושים כך ביום ראשון. אבל כן מותר אבלס דצינה בשבס. וכאשר אדם אבל על בני משפחה לקרובים שלו, הוא מחויב אבלס בצינה בשבס. אז מה שכן אפשר בשבס, למה לא? למה אין אנחנו חייבים לטבל אבלס בצינה שנוהגת גם בשבס? ולכן יש מחמירים באבלס בצינה. דעת המקילים הוא, אבל אין שני ימי אבל. תשובוב זה יום אחד. בשונה מאבל על הקרובים, שבס נמנית כאחד מימי האבל, בניגוד ליום טוב. ביום טוב אין אבל, בשבס יש אבל. ובשבס ימי אבל יש שבס בכלל. ולכן בשבס חייבים להתאבל במידה שאפשר להתאבל. אבל הנביאים תקנו יום אחד של תשע בב ולא שניים. לא מסתבר שיש שני ימי תשע בב ושני ימי אבל באבלס דצינה. לא מסתבר שביום ראשון יש אבלס כפולה, וביום השבס יש אבלס חצויה, ובסופו של דבר מתאבלים שני ימים. חכם הם לא תקנו לטבל שני ימים אלא אחד, ולכן מסתבר, מי שנדחה ליום ראשון, נדחה לגמרי ליום ראשון. וזה ההיגיון היסודי של שתי השיטות, ויש היגיון מצק לשתי השיטות, וזה לא תלוי בשורשי הסוגיה, אלא בגוף הדין של אבלס דצינה ותשע בב נדחה. וכיועצה בדבר אני אומר לגבי שבוע שחל בו תשע בב. דעת המקילים ברורה. שבוע שחל בתשע בב כשמטבלים בתשע בב. אבל כשלא מטבלים בתשע בב, האם מטבלים לפני תשע בב? לא מסתבר. שיטה מחמירה סבורה, שבוע שחל בו תשע בב זה משום שזה השבוע של חורבן הבייס. בתשע בב חרב הבית, ולכן שבוע לפני אנחנו מתאבלים. זה לא תלוי כלל כיצד ננהג בתשע בב. וגם אם תשע בב שחל יש בשבס, ולא מתאבלים בשבס, אבל זה עדיין השבוע שחרב בו הבית. ושבוע שחל בתשע בב הם ימי אבל, לא משום שמתאבלים בתשע בב, אלא משום שבתשע בב חרב הבית. וכך אני מבין את הפלוקטה, אם יש שבוע שחל בתשע בב, כאשר תשע בב נדחה. והדברים פשוטים וברורים ומתיישבים על הלב, ואין צורך תמיד לפרש את הפלוקטס ואת הספייקס כאילו נחלקו בשורשי הסוגיה. כי בנידון דידן, אני סבור שאין שני דרכי הבונה. ואף על פי כן, אני חוזר עכשיו רבע שעה, 20 דקות אחורה, ואני רוצה לומר, אולי בשורש הגדר של תשע בב נדחה נחלקו הבבלי והיושלמי. אבל אמרתי שאין שתי דרכים. אבל חבל לי לוותר על וורד כל כך יפה, אז אני בכל זאת חוזר אחורה. ואני זכאי לומר לפי האב אמינה, ולפי הרבה גדול יוינם שכן ראו שתי דרכים. אולי נחלקו בכך הבבלי והיושלמי. זכרתי מקודם. בבבלי הסיפור של תשע בב מופיע במסכת תנס דף חוף טס. בירושלמי הסיפור הזה מופיע במגילה דף ה' עמוד בייס. למה במגילה ולא בתנס? דיני הצומות, דיני האבל, כתובים בתנס. אבלס במועד קוטן, צומות בתנס, למה במגילה? סך הכל במגילה יש חצי שורה על תשע בב. פורים שחל את שבס מקדימים, תשע בב שחל את שבס מאחורים. בבבלי הסבירו למה הקדום הפורנותה לא מקדמינן. בירושלמי על המשנה הזו, חז"ל מספרים בעריכות, תונו רבונן, בשביע באוב נכנסו אויבם להיכל, אכלו וקלקלו, שביעי ושמיני, שיעי לפנות ערב. למה מספרים שם את הסיפור? בגלל שבדרך אגב הזכירו תשע בב אוטופורים, נראה לי שהירושלמי מתכוון להסביר למה תשע בב מאחרים? לא משום שקדו מפורענות הלא מקדמינן, אלא משום שבעשור הבב נשרף רובו ישר היכל. ולכן הסיפור בירושלמי מופיע על המשנה הזו. אז יכול להיות שזה באמת שצא ירושלמי, אבל הלוכה, כפי שהסברתי, הדרך הזו לא מתיישבת, ותשע בב נדחה איננו שונה משבוע סבת אמס ומצום גדלו ומכל יתר הצומות הנדחים. שלושה גדולי עולם לפני 130 שנה, גדול גדולי גליציה, גדול גדולי פולין ואחד מגדולי ליטא, ואני בדרך כלל מדקדק בלשוני, שלושתם דנו באותה שאלה מסקרנת. קוטן שמגיע למצוות מצוי שבס קודש בשבוע הבא, מצוי שבס של תשע בב נדחה, האם הוא חייב מעיקר הדין להתאבל ולהתענות ביום ראשון? קוטן לא חייב בצום תשע בב, הוא לא מחויב במצווס, בצומות בכלל. והוא נהיה במצווה במצוי שבס. אבני נזר, גדול גדולי פולין בתקופתו, אבני נזר עשה מהפכה אדירה בדרך הלימוד בפולין, אבני נזר טוב חובוב, בן גילו המרשם, גדול גדולי גליציה, פויסק הדור. כל השאלות החמורות בתקופתו הגיעו לשולחנו. חלק ג' סמן שין סמך ג' דברי מלכיאל, מלכיאל תנבוים רבה של לומז'ו מגדולי ליטא. לא שדברי מלכיאל היה קטן משני האחרים, אבל מה לעשות, בן גילו היה רבי יצחק אלחנן ספקטור, שהוא היה לפחות במעמדו של הדברי מלכיאל. אבל הדבר המלכי על חלק עשם הקוף למד, שלושתם מפלפלים בשאלה הזו, ושלושתם לפחות בתחילת תשובותיהם אומרים, שאלה הזו תלויה ביסויד הגדר של תשע בב נדחה. אם תמצא לא אם יש שזה כמו כל הצומות הנדחים, אז זה כמו תשלומין. וכלל גדול בתשלומין, מי שפטור בעיקר הזמן, איננו חייב בתשלומין. כך בקורבנות, כך בתפילה, כך בקורבן פסח. אבל אם תמצא לא אמא, כשאי אפשר להתענות בתשע בב משום שחל בשבס, אז עשור הבאוב תופסת את מקומה הראוי, ומתענים בעשור הבאוב משום שבו ביום נשרף רובי של היכל, אז הוא גודל בעשור הבאוב. השנה אין תשע בב, השנה יש עשור הבאוב, אז הוא חייב להתענות. אבל לשיטוסי, שאין צד בהלכה לומר שמתענים בעשור הבאוב משום שנשרף בו רובוי של היכל, לכן אני הייתי צריך לומר שהקוטן הזה איננו חייב להתענות, ופשיטה לי שהוא חייב להתענות, פשיטה לי. ולא משום שבעשור הבאוב נשרף ההיכל, אלא משום שנדחה ותשלומין הם שני גדרים ואין שום קשר ביניהם. נדחה לחוד ותשלומין לחוד. תשלומין זה תמיד אישי ומקרי. זה גדר תשלומין. נדחה זה לא מקרי ולא אישי. ולכן אין גדר נדחה כגדר תשלומין. איפה אנחנו מוצאים גדר תשלומין? שבו ניתנה הלכה. מי שפטור בזמן העיקרי, פתור גם את תשלומין. בקורבנות, בקורבנות. בתפילו, אוינין, שדילג על תפילו, אין לו תשלומין, משום שהיה פתור. מי שחייב בתפילה תשלומין, זה רק מי שחייב היה בתפילה, ושכח ולא התפלל. כך גם בפסוחים צדי ג' עמוד א', יש שם שלוש שיטות איך מגדירים פסח שני. והערכתי בסוגיה הזו מנחסושו במדבור פרשס בהלויסחו. ראשית עשר רבי נוסון, שני תשלומין דרישוין. ולכן גר שנסגר בין שני הפסוכים, קוטן שנסגר לבין שני הפסוכים, וזה ממש השאלה שלנו, קוטן שנסגר לבין תשע בב לעשור הבב, פטור מלעשות פסח שני, כי זה תשלומין. וכל המקרים האלה מדובר בדבר מקרי. מי שאוי אוטומו הוא בדרך רחויקו. הוא שכח להתפלל. כל סיבה שהוא לא הקריב קורבן. זה הגדר של תשלומים. גדר נדחה זה לכל בייס ישראל, מקצה העולם ועד קצהו. זה לא אישי וזה לא מקרי. משום שנביא ישראל שתקנו את ארבעת הצומות, לא צריך להיות מתמטיקאי גדול להבין שמדי פעם הימי צום האלה יפלו בשבת. זה אמור לקרוא פעם בשנה וחצי בערך. ולכן מעיקר תקנו, מעיקר הדין, כאשר הצומות חלים בשבת, כל בית ישראל מקצה עולם ועד קצהו מתענים ביום ראשון. וקוטן זה לא שונה משאר כל ישראל בכל העולם כולו, ופשיטה לי שאם הוא גודל בעשירי בטבס, אף על פי שלא מתענים משום שבו ביום נשרף רובי שלחם, זה במקום תשבוב, אבל נדחה זה לא גדר של תשלומין, ונראה לי פשוט וברור שהקטן הזה חייב להתענות ביחד עם כל איכוב בייס ישראל בעשירי באב, כך נראה לי פשוט. אז אמרתי בתחילת השיעור שהיום אנחנו עוסקים בעיקר ביסודות וגדרים של תשע בבנית. כמובן שנגענו בהלכות רבות, כי אין לומדס בלי הלכה, ואין הלכה בלי לומדס. אבל בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בשני תחומים אחרים. האם מקילים בצום בתשע בבנית? אני אנסח את הדברים כך. מה יותר חמור, שבוע סבתם שאינו נדחו את תשע בבנית? שאלה מאוד מעניינת. ואנחנו גם נעסוק בדין תלמד תורה בתשע בו ונדחה. תלמד תורה בשבת ערב תשע בו ותלמד תורה בתשע בו גופה. האם יש יותר מקום להקל? היום עסקנו בגדר היסודי מה זה תשע בו ונדחה. והתחלתי את השיעור היום עם פסוק מדברי הנובי. צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. יהיו לבייס יהודו, לסוסוין ולשמחו ולמוידים טויבים, והוא אמס והשולוים אהבו. מה הקשר בין הרי של הסיפה? וזה הדבר תוירה שאני חוזר עליו בכל שנה ושנה, משום חשיבות הדברים. לביו אמלי, הנובי מבטיח, הנובי מנבא, הנובי מתפלל. שהצומות האלה, הימים הקשים והעצובים האלה, יהפכו לסוסן ולשמחו ולמוידים טובים. אומר הנובי, תשאלו אותי מתי, אני לא יכול לומר לכם מתי, אני יכול לומר לכם איך, מתי תלוי בכם. כל ילד בבית ישראל זוכר את מאמר חז"ל, כל דור שלו נבנה בית המקדש ביומיו, לא רוצה לשאול מה כתוב בהמשך. כי רבים זוכרים מה אמרתי לפני שנה ולפני שנתיים ולפני חמש ואולי לפני עשר. אז לבבות כבר שמעו ממני מה כתוב. לא כתוב בשום מקום כאילו חרב בימיו. זה שגור בפני אנשים, אבל זה לא לשון חז"ל. לשון חז"ל חמור הרבה יותר ומטריד הרבה יותר. כל דור של הנבנה בית המקדש ביום מעלים עליו כאילו הוא החריבו. ומקור הדברים בירושלמי במסכת יום דף ה'. וזה שונה מאשר כאילו חרב בימיו. כאילו חרב בימיו משמע קרה. צוב מאוד, צוב מאוד, אבל זה קרה. קרה בזמננו, הצוב שבעתיים. אבל חז"ל לא אומרים כאילו חרב מימיו, הוא החריבו. ואני תמיד מלווה את הירושלמי במשל, משל משעשייה. אמא עוזבת את הבית לחמש דקות, והיא אומרת לקינדלך, לילדים הקטנים, אני יורד למכולת להביא שקית חלב, תתנהגו, אני לא רוצה למצוא בלגן כשאני חוזרת. חוזרת אחרי חמש דקות. החלון הגדול, הענק של הסלון, של הסלון, מנופץ לרסיסים וכל הרצפה מלאה זכוכיות. הציץ הפרחים שהיה על השולחן שבו לרסיסים וכל הבית מלא מים. שפת מים בסוסוין. הוגת הגבינה שהיה במקרר הפוך על השולחן במטבח ודלת המקרר פתוח לרווחה. ואמא שואלת מי עשה את זה? והילדים כולם בכל אחד, אף אחד לא עשה את זה, זה קרה לבד. כל הורה שמע את המשפט הזה הרבה פעמים. זה קרה לבד. ואמא אומרת, חלון לא מחליט פתאום להישבר, והציץ פרחים לא קופץ לבד מעל השולחן, הוגת כבינה לא מתפרצת מתוך המקרר בכוח עצמה, מישהו עשה את זה. ואני רוצה לדעת מי. לומר כל הדור שלו, אני מלבי סביב זה מיום, כאילו חרב בימיו, זה קרה לבד. אף אחד לא אשם, זה קרה. זה לא קרה, מישהו עשה את זה. ואני יודע מי, אומר הקודש ברוך הוא. אתה, כל דור של הנבנה בייס המקדש ביומיו, כאילו חרב בימיו. וההסבר מאוד פשוט. אצל בני אדם קל לאין ארוך לתחזק בית ולשמור עליו שלא יתמוטט, מאשר לבנות אותו מחדש אחרי שיתמוטט. אבל אצל הקודש ברוך הוא אין קושי. שום דבר לא קשה לקודש ברוך. ברגע שנהיה ראויים להשרוס השכין, יהיה לנו בית מקדש. ובפרט, יש את רש"י ותוסף בשלוש מקומות, בשעה שהבית השלישי לא ייבנה על ידי אדם. אני מצטט לשון רש"י בסוק הממלף, הבית השלישי ירד בנוי ומשוכלל אש מן השמיים. אם אין לנו בית מקדש זה רק משום שאנחנו לא ראויים לבית מקדש. לא מגיע לנו. ואם כן, אם היה לנו אתמול, הוא היה חרב היום. כי אם היינו ראויים, היה לנו. אם אין לנו, כאילו הוא החריבו. מי שהחריב, צריך לבנות. עלינו לבנות את בית מקדש. כיצד? במה? הלא לרשי וטויסס, הבית השלישי לא יבנה על ידי אדם. צריך להתבונן בסיבות שהביאו לחורבן, וכאשר נתקן את אותם החטאים ונחזור עליהם בתשובה, אז הבית יבנה. ולכן צריך להבין למה חרבו שתי המקדשות. בקשר לבית ראשון כתוב בגמורה גם בבמציע וגם לדורם פי אלף, על מו עובד האורץ, דוב הזה אני שלח החומם לנביאים ולא פרשו, עד שהקודש ברוך הוא בעצמו פירש, על עוזבו מסתרוסי שלא ברחו בתוירו תחילו. והר"ן מסביר בין הדורים, הבעיה לא הייתה ברכס התוירו, אלא לא הייתה תורה חשובה בעיניהם, ולא למדו תוירו לשמו. הרי שהבית הראשון חרב משום שהתוירה לא הייתה חשובה בעיני לומדיה. ולמה חרב הבית השני? גם בבבלי וגם בירושלמי. יום מדפתת בבבלי, יום מדפה בירושלמי, שנאת חינם. היא שחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. אומר הנובי, צום רביעי וחמישי, עצומות האלה יהיו לסוסן ולשמחה, מתי? והוא אמס והשולוים אהבו. תורסנו תורס אמס היא, ואין אמס אלו תורו. וכמה פעמים בשעס אמרו חזל, שבס נונה, יום סמך תת, חותמו של הקודש ברוך הוא אמס, והחותם של הקודש ברוך הוא בתורו. לכן אומר הנביא, והוא אמס אהבו. ובכך תתקנו את הסיבות שהביאו לחורבן בית ראשון, והשלום אהבו, ותהיו אוהבי שלום ורודפי שלום, אז נזכה שהימים יהיו לששון ולשמחה. הרמב"ם מלמד אותנו בפרקי מלכות תעניות, שארבעת הצומות שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן הבית, עוסקים לא רק בעבר, אלא בהווה. לא בבית שחרב אז, אלא בבית שלא נבנה עכשיו, היום. ולכן כותב הרמב״ם, יש שום יומים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו לאבותינו, לאורר הלבובויס לפתוח בדרכי התשובו. כן, מתענים בהם מפני הצרות שיראו לאבותינו, אבל גם כדי לעורר הלבבות לפתוח בדרכי התשובה. הסיבה, צרות שאירו לאבותינו. התכלית, לאורר הלבויס, לפתוח בדרכי התשובה. ולכן הימים האלה אמורים להיות לא רק ימי אבל, אלא גם ימי התבוננות ותשובה ותיקון. ובעיקר בשני התחומים הללו, הוא אמס ושולם אהבו. יותר תוירו, הרבוצס תוירו, שמחס תוירו, ששוע של תוירו, ויותר אהב הסחינם. אם סינס חם אחריב את הבית, אהבת חינם, תבנה אותו מחדש. תלמיד החכמים, מרבים שלום בעולם, והוא אמס והשולם אמורים להיות כרוכים זה בזה. אז שנזכה תמיד להיות תלמיד החכמים שמרבים שלום ביועלם, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, להרביץ תורה ולהשתשע בה. הוא אמס והשולם אהבו, ואז נזכה שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבייס יהודו לסוסוין ולשמחו ולמויד עם טויבם במהרו ויומנו אמן.